טוב, שלום וברכה, מה שלומכם? אנחנו בספר אורות, במאמר זרעונים, בחלק ד' שלו, שנקרא מעשי יצירה. זה עוסק במצוות. מעשי יצירה אלו המצוות. טעמי המצוות וכו'. אורה של חיים ושל טוב, זה נמצא אצלכם בעמוד קוף קף ג'. אורה של חיים ושל טוב, של כוח פועל ושל גבורה כללית, יוצאת לאיש הפרטי ולאומה בכללה, מהיופי והטוב, הגבורה והנצחיות, שיש בגניזה בסוד, בכוח סודות הטעמים של המצוות, הנעשות באמונה לשם שמיים. כל מי שמרפא עצמו מדברי תורה ואפילו ממצווה קלה אין בו כוח לעמוד בעת צרה, וכל מי שעושה את המצוות כולן הוא מחזיק בתורה בלא רפיון, כוח החיים שהוא גנוז ביסוד טעמי תורה עושה בו את שלו, אף על פי שאיננו מרגיש בעת העשייה והלימוד כל תוספת כוח גשמי או רוחני בקרבו, ובכל עת מצוא שכוח חיים דרוש להתגלות, יצא כוח חיים עצור אשר נגנז על ידי התורה והמצוות ומחמם את הלב ומאיר את הנשמה. אז אני חוזר לתחילת הפסקה. אורה של חיים ושל טוב, של כוח פועל ושל גבורה כללית, יוצאת לאיש הפרטי ולאומה בכללה, מהיופי והטוב, הגבורה והנצחיות שיש בגניזה בסוד, בכוח סודות הטעמים של המצוות הנעשות באמונה לשם שמיים. מה אומר פה הרב? מה הכוונה? יש במצוות אור אלוהי, שפע, אורה של חיים ושל טוב, של כוח פועל ושל גבורה כללית, שהוא גנוז במעשה שאנחנו עושים. אנחנו נוטלים לולב, אוכלים מצה, שומרים שבת, יושבים בסוכה, מברכים ברכת המזון. הרבה תכנים אלוהים הם מתעברים בנו. אנחנו מתברכים באורה של חיים ושל טוב, של כוח פועל. זה נקרא כשם המאמר מעשה יצירה. המעשים האלה הם יוצרים איזשהו ממשות רוחנית במציאות. כמו שאומר ספר הכוזרי, שישנם מעשים שמאפשרים לרושם האלוהי להופיע. זה המצוות. אז זה יוצאת לאיש הפרטי ולאומה בכללה מהיופי והטוב, הגבורה והנצחיות שיש בגניזה בסוד, בכוח סודות הטעמים של המצוות, נעשות באמונה לשם שמיים. זאת אומרת, המצוות הן משפיעות על האיש הפרטי, ומשפיעות על האומה כולה, משפיעות למעשה על כל היש. מה משפיע? יוצאת לאיש הפרטי ולאומה בכללה מהיופי והטוב, הגבורה והנצחיות, שיש בגניזה בכוח סודות הטעמים של המצוות. מה הכוונה? בכל מצווה יש טעמים. יש סודות, יש הערה אלוהית. לא תמיד אנחנו יודעים את הטעם של המצווה. אבל המצווה היא פועלת. היא יוצרת משהו במציאות, היא מקדמת את המציאות, מרוממת אותה, מעדנת אותה. היא לא איזשהו סמל. הרשע הירש, יש לו ספר שנקרא מצוות כסמלים. הרב קוק לא הלך בכלל בדרך הזאת, אלא בדרך של המקובלים, שהמצוות אלו מעשים רוחניים שפועלים על כל המציאות, מפועלים בחומריות, מרוממים את העולם, את העולם הזה לעולם הבא, וזה בעצם תמון בסודות, בטעמים שיש למצוות, כל מצווה והטעם שלה. הנעשות באמונה לשם שמיים. המצוות הן צריכות להיעשות, כמובן, מתוך שאדם מאשר את האלוהי דרך חייו, הוא מאמין, הוא אדם מאמין. הוא לא עושה את זה כי זה שונה, כן? אם אדם נותן צדקה מתוך שהוא מבין שהוא מקיים מצווה, או אדם הולך לצבא מתוך שהוא מבין שהוא עושה מצווה, מאשר שהוא לא מבין, אלא הוא נותן כי הוא מרחם על העני, או כי גייסו אותו, הוא קיבל צו גיוס. זה שונה. זאת אומרת, דווקא כשאדם מתכוון לשם מצווה, יש בדבר הזה פעולה על כל המציאות, על כל היש, על הנפש שלו. כל מי שמרפא עצמו מדברי תורה, אפילו מצווה קלה, אין בו כוח לעמוד בעת צרה. זה הגמרא אומרת. המצוות הן בנויות כאורגניזם, כן? יש רמח מצוות עשה, שעשה מצוות לא תעשה. אז המהר"ל מסביר בספר תפארת ישראל ששעשה מצוות לא תעשה, הן משמרות את הסדר האלוהי של המציאות. לכן זה שעשה 365 כנגד 365 יום שכדור הארץ מסתובב סביב השמש, מעגל השנה, זה משמר את הטבע הרוחני של המציאות, את הסדר הפנימי, שומרת על השלום, מאפשרת קבלת השפע. רמח מצוות עשה, מרוממות את המציאות. זה כנגד האדם, רמח איברים של האדם, וזה מרומם את כל היש אל שורשו, מקנה לאדם מעלה, דבקות בהשם. אבל מי שמרפא עצמו מדברי תורה, אפילו ממצווה קלה, אין בו כוח לעמוד בעת צרה. מה זה מצווה קלה? יש רמות במצוות, יש מצוות חמורות מאוד, יש מצוות יותר קלות. למשל, שנייה רגע, למשל, הרמב"ן מסביר שלפי העונש על המצווה אתה יודע את חומרתה, עד כמה היא חמורה. כן? במצוות שבת יש לה העונש הכי חמור, סקילה, נכון? אז אתה מבין שזה, כן, שביעית, מתחייבים עליה גלות, אתה מבין ששביעית זה, כן, שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, זה עונש הכי חמור. בסדר, יש מצוות שהן יותר קלות, לא שאנחנו לא נעשה אותן בגלל זה, אבל אתה לא יכול להשוות שפיכות דמים לאדם שהוא לא שם מזוזה בביתו. זה לא אותה מדרגה, בסדר? זה השפעה, היא שונה, והעונש הוא שונה וכו'. אז יש גם מלידי רבנן, כן, דברי סופרים. מכל מקום, מי שמרפא את עצמו מדברי תורה, ואפילו ממצווה קלה, מכל הדרכותיה של תורה, אפילו ממצווה קלה, כשביום צרה אין לו כוח לעמוד. למה? כי הסדר האלוהי, משהו בו פגום. וזה בשעה של צרה, זה יהיה לזה השלכה. יכול להיות שביום יום הוא לא ירגיש את זה כל כך. למרות שכל עבירה היא מטמטמת ליבו של אדם, נכון? ונטמטם בם, שהעבירה מטמטמת ליבו של אדם, כל עבירה. אבל פה הרב באורות התורה הוא מסביר את זה מתן לכם משל ששמעתי פעם מרב אבינר. אז נכון שעושים בתים ישנים, אז יש כיפה כזאת, נכון? כיפה כזאת של אבנים, ובעצם כל האבנים, אין שם איזה טיח או משהו כזה, אלא כל אבן היא מחזיקה את האבן השנייה, נכון? עכשיו, אם אדם חסר לו איזושהי מצווה אחת, זה כאילו נוטלים אבן אחת מכל הבניין הזה, וזה מסכן את הכל, בסדר? הכל נצרח, הכל מחזיק אחד את השני. אנחנו אומרים את זה לפעמים, נכון? לשם ייחוד, אז אנחנו מקיימים איזו מצווה, עם תרי"ג המצוות הכלולות בה, נכון? כל המצוות הכלולות בה, סליחה, לא תרי"ג, כי היא בעצמה חלק מהתרי"ג. עם כל המצוות הכלולות בה. זאת אומרת שאתה מבין שבכל מצווה, כל המצוות כלולות. המצווה הזאת זה מדגיש איזה משהו בצורה מאוד חריפה, אבל הכל כלול. עכשיו אתה מוותר על משהו קטן, וכמו שאתה אומר, אני אוותר על איזשהו כוח בתוך האטום. כן, יש שם כל מיני כוחות בתוך האטום, כן? כוח חשמלי, כן? כוח צנטריפוגלי, יש כוח החזק, אתה יודע, כוח אחד אני מוותר עליו. אז זה כל החיים השתמשו, בסדר? אתה לא יכול לוותר על שום דבר. כן, מה אתה אומר, יהודה? אז המהר"ל, כן, מסביר. השסה, אמרנו שזה משמר את הסדר, אז אני נתתי משל על זה שאדם יש לו דלי. אז אם הוא עובר איזושהי עבירה, זה כמו שיש לו בדלי שלו חור. אז גם אם הוא מקבל שפע, אבל השפע הזה הוא איכשהו מסתלק, הוא בורח וכו'. אנחנו צריכים את כל הסדר האלוהי של החיים, וביום צרה זה מאוד מאוד מודגש פתאום, בסדר? התרפאת וכו', יש פסוק כזה, אז הגמרא דורשת את זה. וכל מי שעושה את המצוות כולן, הוא מחזיק בתורה בלא רפיון, כוח החיים שהוא גנוז ביסוד טעמי תורה, עושה בו את שלו, ועל פי שאיננו מרגיש בעת העשייה והלימוד כל תוספת כוח גשמי או רוחני בקרבו, ובכל עת מצו שכוח חיים דרוש להתגלות, יצא כוח חיים עצור אשר נגנז על ידי התורה והמצוות, ומחמם את הלב ומאיר את הנשמה. אז מה אומר פה הרב? הוא אומר פה רעיון מאוד מאוד חשוב. לפעמים אתה מקיים איזושהי מצווה, אתה לא יודע את הטעם שלה, אבל הטעם הוא גנוז. אנחנו לא יודעים את טעמי המצוות הכל. אנחנו יודעים באופן חלקי, וגם אנחנו יודעים איזה מצווה את הטעם שלה. הרב מסביר את זה במאמר תללי אורות. וגם הרמב"ם אומר את זה. אם אנחנו אומרים טעם של מצווה, זה לא אומר שזה הטעם היחידי. אלא אנחנו מנסים, אנחנו נראה את זה תכף בהמשך המאמר, לקרב את המצווה הזאת מעט אל השכל, להבנה שלנו, שנהיה מזוהים עם זה. אדם שהוא מזוהה עם איזו מגמה אידיאליסטית, ערכית, יש לו שמחה במה שהוא עושה. אתה נותן טעם אחד, זה לא אומר שזה הטעם היחידי, או הטעם הכי פנימי. יש טעמים שהם קשורים לכל מיני צירופי שם הוויה, וכל מיני פעולות שמימיות, אנחנו לא יודעים הכל. אתה יודע בחינה אחת, אתה יודע זה טעם מוסרי. הרב באורות בתללי חיים שם במאמר, הוא אומר שיש ארבע סוגים של טעמי מצוות. טעם אלוהי, טעם רוחני, טעם לאומי, כן? וטעם דתי. ארבע סוגי טעמים, לכל מצווה ומצווה. ארבע הסברים. כל מצווה אתה יכול להסביר לפחות בארבעת ההסברים האלה. יש להם איזה... טעם דתי, כוונה, אתה אומר, זה מחלוקת, הרמב״ם עם הראש, כן, זה... ומחבר פסק ככה, וזה נותן איזשהו הסבר, הסבר הלכתי, הסבר... טוב, הוא קורא לזה יותר הסבר. הסבר, בסדר. יש לזה גם טעם רוחני, הסבר רוחני. הסבר אולי, יותר נכון. זה לא טעם, זה יותר הוא קורא לזה הסבר, אבל בתוך ההסברים האלה גנוזים הטעמים של המצוות הזה. הוא קורא לזה באמת הסברים, לא טעמים. טעם אלוהי זה הכוונה, הפעולה האלוהית בעולם. זה קשור כבר לסתרי תורה וכו'. אתה מקיים איזה מצווה, אתה מבין מה אתה עושה בדיוק כשאתה נוטל לולב. יש כאלה דברים פנימיים בתורת הסוד על נטילת לולב. כשאתה נוטל לולב, אתה מבין שאתה לא מבין. אתה מבין? אתם מבינים? זה קשה להחזיק ראש. האריזה יש לו כזאת אריכות. דברים מאוד פנימיים. אז זה, טוב. אז זה טעם אלוהי. יש טעם מוסרי. אז איך זה מקדם את המציאות, איך זה פועל בעולם, איך זה פועל בנו לטוב, נכון? איך זה מקבע בנו מידות טובות. יש טעם לאומי. אני החלפתי אתמול מקודם עם המוסרי והרוחני. הכוונה מוסרית, התכוונתי מוסרי. יש טעם לאומי. כלומר, איך זה משפיע על האומה, מחזק אותה. אתה יכול להסביר את השבת בצורה אלוהית, בצורה דתית, בצורה לאומית, כן? בצורה מוסרית. יש כל כך הרבה טעמים, בסדר? בסדר? וטעם דתי הסברתי, בסדר? יפה. אז הסבר דתי. מכל מקום, כשאדם מקיים מצווה, הוא לא תמיד עכשיו מחזיק את החשבון של כל טעמי המצוות. יכול להיות שהוא לא ירגיש שום דבר. הוא לוקח, הולך בבית הכנסת עם הלולב הזה, נכון? מנענע אותו, נוטל אותו, בסדר? יש כוח עצום. אבל יום אחד הוא יצטרך את זה. יום אחד כוח החיים שעכשיו יתעבר בו, האור הזה, השפע הזה, הוא יפעל פתאום. יבוא איזה אירוע בחיים שלו שפתאום כוח שנעצר בו פתאום יפרוץ והוא לא ידע מאיפה. כוח חיובי, כוח אלוהי, איזה גבורת נפש, איזה ביטחון בהשם, איזה הערה שכלית. אתם מבינים? הרזים של התורות, של שיחה של המצוות, זה כאילו מעשה שהוא מחזיק בקרבו המון המון אידיאלים, והאידיאלים האלה, הם משפיעים לנו על הנפש, הם מחנכים אותנו, הם מקבים בנו הנהגות ישרות. המהר"ל מסביר בתפארת ישראל שם פרק זין, שהמצוות סופו של דבר הן גזרות אלוהיות, נכון? הן פועלות בנו מצד הגזרה, כן? חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, עיר אתה רשאי לערער אחריה. זה גבי פרשת השבוע, פרשת חוקת, על הפרה, פרה אדומה. וגם כל אומר על כאן ציפור יגיעו רחמך. אז אז הרמב"ם מסביר הטעם של שילוח הכן, אז משתקים אותו, נכון? המשנה אומרת, הרמב"ם אומר למה משתקים אותו, זה דעה של מי שאומר שאין טעם למצוות, אבל אז המשנה הזאת משתקים אותו כי הוא אומר שזה מפני צער הציפור, בסדר? אבל אנחנו סוברים שיש טעם למצוות. בעצם המצוות שלוח הכן זה צער הציפור. הרמב"ן אומר, לא, זה בשביל לקבע בך את מידת הרחמים. המהר"ל אומר, לא, זה גזרה. כן? שכולה ננה לי לגזרות, שם הגמרא אומרת. אין ש... שכל המצוות אינם רחמים אלא גזרות. הגמרא אומרת. מה זה גזרות? מה, אז אין טעם למצוות? לא, אומר המהר"ל, יש טעם למצוות. אבל אתה לא מקיים את זה בהכרח מהבנת הטעם. אנחנו לא יודעים תמיד את הטעם. ודאי יש טעם למצוות. אבל אתה מקיים את זה לא מצד הרחמים האלוהים, אומר המהר"ל, כמו שאמר הרמב"ן. אלא הוא יכול לקבל את זה שזה מקבע בך את מידת הרחמים. ומכל מקום זה פועל משהו בנפש. זה פועל משהו באדם. עצם השייכות שלו לסדר האלוהי, זה מצרף אותו, נכון? כל אמרת אלוה הצרופה, לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות. מצרף את האדם אל הבריות, את האדם מן הפחיתות. מעלה אותו מהבהמיות אל הרוחני. וזה מקבע בו מדרגה ודבקות, ויבוא יום שגם אם הוא לא מבין עכשיו שהוא שומר את הסדר האלוהי, איך זה פועל בו, זה יפעל. זה בבת אחת יתפרץ. זה עצם השלמות, עצם ההרמוניה הפנימית, עצם השייכות, בלי רפיון, בלי חיסרון, אל הסדר האלוהי, הכוח הפנימי הזה שטעמי מצוות, הוא יתגלה. בסדר? הסודות של המצוות. כשאתה אומר טעמי מצוות, הכוונה, מה השורש של זה, מה העומק של זה, איך זה, זה, זה יתגלה. זה יופיע. בסדר? אז אני חוזר רגע למשפט הזה. בסדר? זה משפט מאוד חשוב. וכל מי שעושה את המצוות כולן, כל המצוות, הוא מחזיק בתורה בלא רפיון. כוח החיים שהוא גנוז ביסוד טעמי תורה. כוח החיים הזה, אתה לא תמיד יודע, כי הוא גנוז. הוא בעצם טעמי התורה, כן? הסוד מאחורי זה. אתה עושה את המעשה קודם כל, עושה אותו מתוך אמונה. אתה לא תמיד מבין איך זה פועל בך, אבל תדע שזה פועל. גם כשאתה לוחץ על אנטר במחשב, אתה לא בדיוק מבין מה זה פועל, ואתה יודע שזה פועל משהו, נכון? כוח החיים שהוא גנוז ביסוד טעמי תורה, עושה בו, באדם הזה, את שלו, אף על פי שאיננו מרגיש בעת העשייה והלימוד כל תוספת כוח גשמי או רוחני בקרבו, הוא לא מיד מרגיש שזה, נכון? לא בהכרח. יש פעמים שכן מרגיש אגב. ובכל עת שכוח חיים דרוש להתגלות, יצא כוח חיים עצור, אשר נגנז על ידי התורה והמצוות, ומחמם את הלב ומאיר את הנשמה. ניתן לו כוח וחיות ומענה לקושי שהוא נפגש איתו, או וכו'. בסדר? הבנתם? מובן? כן. כן.
אין בו כוח אפילו לעמוד בעצרה.
נכון.
אפילו במצווה קלה. אם הוא לא דבק בו עושה. אותו, כל מי שעושה את המצוות, כולן, גם כאן הוא מדגיש את
כן.
כולן, את כל המצוות, הוא מחזיק בתורה בלא רפיון, אז באמת כוח חיים שהוא גנוס ביסוד העם התורה עושה בו את שלו.
נכון.
ואם לא, אז כוח התורה לא יעשה את שלו.
אז
כאילו, אין כאן מידת יצא. כלומר, זה קיצוניות.
אני חושב שצריך לקחת את זה בצורה בצורה יותר של עמדת נפש. עמדת הנפש של האדם הזה שהוא חס בכל התורה כולה. כן, כי אדם אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא, קורא לאדם וכו'. אז לא צריך להבין שטוב, בטעות, בשוגג, הוא ביקש, עשה תשובה, נכון? וזה לא זאת הכוונה. אבל עמדת הנפש, אני אוחז בהכל. אני משתדל בהכל. אני מוסר את הנפש על הכל. זה נותן לאדם כוח פנימי לעמוד בעת צרה. אגב, זה לשון חז"ל. אני יכול להגיד לך איפה זה בדיוק כתוב. יש פה בסוף את המקורות. הנה, זה בברכות סמך ג' עמוד א', אתם יכולים להביא לי רגע? ברכות סמך ג' עמוד א', אז תודה רבה. ברוך תהיה. זה שתיים במחיר אחד הגמורות האלה. רואה, יש לך פה, זה בסדר? זה חצי עץ. היום לא עושים כאלה ענקיות, וואו. זה, אוקיי. תודה רבה. יישר כוח. מה? כן. זה הנה, רגע. הנה, כתוב ככה, אמר רב תבי, אמר רבי יושיע, כל המרפא עצמו מדברי תורה, אין בו כוח לעמוד ביום צרה, שנאמר, התרפית ביום צרה, צר כוחך. בסדר? מה? ברכות, סמך ג' עמוד א'. זה הפסוק, הוא במשלי כף ד', התרפית, כן, התרפאת ביום צרה, צר כוחך. בסדר? אמר אבעמי בר מתנה, אמר שמואל, ואפילו מצווה אחת, שנאמר, התרפאת מכל מקום. בסדר? יש פה סיפור אחרי זה. אז טוב, בואו לא נכניס אתכם לסיפור הזה, כי זה סיפור למדני קצת. אבל זה פשוט ייקח לנו הרבה. אז אתה רואה, זה לא, הרב אומר, אפילו מצווה קלה גם, הוא עוד אולי מחדד גם את הנקודה הזאת, שאדם לא יבוא, איך אומרים, הווה זהיר במצווה קלה כמצווה חמורה, שאין אתה יודע, מתן שכרן של מצוות. אנחנו, מה זה מתן שכרן של מצוות? אתה לא יודע מה כל מצווה פועלת. אנחנו לא יודעים, פועלת בנו. אנחנו לא יודעים, אנחנו מסתכלים על זה כאורגניזם. אנחנו מבינים שבגוף האדם, אפילו שינוי קל באיזה כרומוזום, זה חיים שלמים, אחר כך הם מסתבכים, נכון? וכו'. אז צריך להסתכל על זה ככה. בעולם הרוחני. העולם הרוחני הוא לא כזה, אתה יודע, אוורירי, אני יודע מה, גמיש. הוא בדיוק כמו הטבע הגופני. אנחנו רק לנו החומרנות, החומריות היא נראית מאוד ודאית, והרוחניות היא כזאת בחינת. אז זה לא ככה. זה רמח איברים של האדם כנגד רמח איברים רוחניים של הנשמה. העולם הרוחני הוא מאוד מאוד מובנה. יש טבע רוחני כמו שיש טבע גשמי. ואנחנו נאמנים לטבע הזה, לא מעגלים פינות, לא, אלא אדרבה. וזה מה שנותן לאדם כוח, נותן לו ביטחון בהשם. חז"ל דורשים על הפסוק, פחדו בציון חטאים, שאפילו שאדם שאין בו חטא, אין בו, אז הוא גם לא מפחד. למה הוא לא מפחד? יש בו איזה כוח רוחני, יש בו איזה ודאות, יש בו איזה ביטחון. אז אני לא מדבר עם אדם בטעות, משהו יחסיר או משהו כזה, אלא עמדת נפש שהוא לא מוותר על שום דבר, שהוא באמת מקיים את הכל, שהוא מתייחס לכל דבר בגובה שלו ובצורה שלמה לכל המערכת הזאת של המצוות והתורה וכו'. טוב, את המחשבות העליונות, הגנוזות במצוות, נוכל להמשיך בקרב לבבינו בלבוש ציורי, סליחה, בלבוש ציורי שכל המתהלכים עם החיים. לא נתאה לדמות בדברים העליונים מגמות האלוהיות, ולחשוב שאם הם מתגלים אלינו, אנו יכולים כבר לסמן את כל ערכם. אבל יודעים אנו שיש לליבנו על מה להתרומם, ולכוח חיינו על מה לבסס את פעולותיו, בחפץ חופשי מלא עונג. אז אני מסביר. את המחשבות העליונות הגנוזות במצוות נוכל להמשיך בקרב לבבינו בלבוש ציורי שכל המתהלכים עם החיים. מה הכוונה? אנחנו בעצם יכולים לפרש טעמי מצוות. איך הוא אומר הרב? בלבוש ציורי שכל. לקרב את הדברים אל השכל. להסביר את הדברים ברמה המוסרית, איך זה משפיע עליי, איך זה משפיע על המדינה, כן? ברמה, אמרתי, הלאומית, ברמה האלוהית. אתה כן ממשיך ציורי שכל. הכוונה, מסביר את הדברים. וזה בעצמו מחזק את החיים. ציורי שכל מתהלכים עם החיים, הכוונה, ולא למעלה מן החיים. כי לכל מצווה יש גם כן, כל מיני טעמים שהם קשורים לתורת הסוד ודברים כאלה, זה ליחידי יחידים. אנחנו מדברים פה עכשיו על דברים שמתהלך עם החיים, הכוונה שהוא מחזק, שהוא נותן כוח, שהוא נותן לאנשים דחיפה לאחוז במצוות האלה, נותן להם ודאות, נותן להם רצון לקיים, כי יש הזדהות. ציורי שכל, הרב יש לו מאמר מאוד חשוב, תללי מצוות, תללי אורות. תללי אורות. לא, תללי אורות, כן. בממרי הראייה, ששם הוא מסביר כל מיני מצוות, הוא פתאום מקרב לך את זה לשכל. מה הטעם של בשר וחלב, מה הטעם של כיסוי אדם, כן? וכו'. אז הוא אומר, יופי, איזה טעם יפה יש לזה, איזה מוסריות יש בזה, איזה עומק יש בזה. אז זה מחזק אותנו, זה טוב. אבל, אומר הרב פה, אל תטעה לחשוב שזה חזות הכל. יש פה עוד הרבה טעמים, יש פה עוד עומק. אני מסביר בטעמים שהם מתהלכים עם החיים, שהם מתאימים לדורנו. הרמב״ם במורה נבוכים בחלק שלישי, הוא הסביר המון המון מצוות בהקשר של מלחמה בעבודה זרה. תבוא היום ותסביר את הטעם של הרמב״ם, שהוא נכון אגב, הוא ודאי נכון. אבל יש עוד טעמים, בדור שלנו צריכים עכשיו הסברים אחרים, שהם מתמודדים עם מתמודדויות שהדור שלנו מתמודד, ולא דווקא עם עבודה זרה וכו'. אז הדברים האלה זה דברים יקרים, זה דברים חשובים, זה דברים אמיתיים ונכונים, ובלבד שאתה יודע שזה לא הכל, שיש עוד טעמים, בסדר? לא נתאה לדמות בדברים העליונים, המגמות האלוהיות, ולחשוב שאם הם מתגלים אלינו, אנחנו יכולים כבר לסמן את כל ערכם. זאת אומרת, אם אדם יש לו איזה פתאום הבנה, איזה תלמיד חוכם, הבנה באיזה טעם של מצווה שמאיר לו מתוך איזה לימוד, מתוך רוח הקודש שלו, זה עדיין לא אומר שזה הכל, בסדר? אלא זה איזשהו אור שהוא צריך לפרסם לדור, לקרב אותם, כמו שהרב קוק עשה במאמר שלו, אמרתי לכם. אבל יודעים אנו שיש לליבנו על מה להתרומם, ולכוח חיינו על מה לבסס את פעולותיו בחפץ חופשי מלא עונג. יש פה אולי מאמרי הראייה, אולי אני אראה לכם את זה בפנים. סליחה שאני מטריח אתכם. יש פה מאמרי הראייה. זה ספר חום כזה בדרך כלל. אז אומר, אז מה זה אבל יודעים אנו שיש לליבנו על מה להתרומם ולכוח חיינו על מה לבסס פעולותיו בחפץ חופשי מלא עונג? זה גורם לאדם עונג כשיש לו הזדהות עם המעשה. מתי יש לאדם הזדהות עם המעשה? כשהוא מבין את ערכו, שהוא מזוהה עם העומק שלו, עם הטעם המוסרי שיש בו, עם היופי שבו. זה בעצמו מחזק אותו, נותן לו גבורה, נותן לו שמחה, נותן לו חיות. אני לא רואה גם פה, לא יודע. טוב. לא רואה? מעניין. אולי שמה, אולי שמה, תחפש שמה בספרים של הרב. שמה, 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 תתקל שמה. פה, שמה, שתי המדפים האלה. נעשה שמה. טוב, לא משנה, בינתיים אני ממשיך. אז תיאמרה לכם משם עוד דברים, אבל אנחנו מבינים פה. העונג הרוחני הוא נוצר מתוך הזדהות, מתוך שייכות, מתוך ודאות. כל זה, זה כן שייך לטעמי המצוות. המקצוע של טעמי מצוות הוא מקצוע חשוב. לקיים מעשים שאתה לא מבין את ערכם, אתה לא מבין מה זה פועל, אתה לא מבין מה הערך המוסרי שבזה, זה יותר קשה. זה תחושה יותר חיצונית, נכון? והדברים האלה הפוך, זה הופך לעבודה פנימית, עבודה מתוך השתוקקות, מתוך אהבה, מתוך הבנה של הפעולה של המצווה הזאת. לא, זה לא נשאר מין מעשה בעיניים של המקיים, ריק כזה, רק בעולם המעשה. אלא פתאום זה מתמלא במשמעות. תנסו לראות איזה מצווה שאתם לומדים קצת את הטעם שלה. אני למדתי, לא זוכר, לפני כמה שנים, טעמים של, של נטילת לולב. פתאום הנטילת לולב נעשתה אצלי פתאום במין, בעומק אחר לגמרי, בכזאת שמחה וכזאת כוונה וכזאת דבקות. יש לך הזדהות. לפני זה לא הבנתי, הלכתי, אתה מרגיש כמו איזה סמוראי, נכון? אז ולא. וככה זה נכון לגבי כל מצווה ומצווה שאתה. אתה אוכל את המצה בגובה אחר לגמרי, נכון? אתה מבין מה אתה פועל עכשיו בעולם עם המצה הזאת. לפני זה אתה אומר, טוב, יש לי 4 דקות, 9 דקות לסיים את הכזית הזה, כן, מרקה דאיטלה, מרקה דאיטלה, אוכל כמו, אני לא יודע מה. אחרי זה אתה אוכל ככה, נהנה מכל ביס, חושב דברים פנימיים וכו'. זה נותן לנו עונג, עונג רוחני. אז זה חשוב מאוד, אנחנו מבינים שהמקצוע הזה של, של טעמי מצוות הוא חשוב מאוד. הרמב״ם אומר שיש כיוון כזה גם בגמרא של מנדה אמר שאין בכלל טעמים למצוות. לא, אין בכלל טעמים, אבל אתה בעיון ברוב, רוב, 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 רוב הפרשנים, די הרדעה הרווחת, כאילו השיטה שאנחנו נוקטים, ודאי הרב קוק והמקובלים וכולי, ודאי יש טעמים למצוות, אלא שזה, איך אומרים, כשתגדל תבין עוד יותר, טעם עוד יותר פנימי. תבין את ברובד עוד יותר, תמיד יש לאן להעמיק. בסדר? כן, מה אתה אומר?
זה מתחבר לי בזה שכאילו, מצד אחד צריך, שלכם לעשות אותי מסירות, אתה חושב ברוך הוא מעניק מצווה ואתה צריך לעשות.
כן. פרסת את המצודה?
לא,
אני מסתכל. הבנתי.
הטעמים באו בשביל בני אדם.
שלא יצלצל לי פה. כן, כן.
הטעמים באו בשביל בני אדם שהם יתחברו למצווה. כן. אבל אני צריך לעשות את הבלי קשר, כי זה
מזהות אלוקיות. הטעמים הם באו בלי קשר למה?
הם באו בשביל בן אדם, שהוא יתחבר למצווה, שהוא ימצליח לבטא את המצווה, אף על פי ש... כי זה הכי יבש.
זה לא רק מצד זה, זה לא רק בשביל שהוא יתחבר, זה גם בשביל לקבע בו איזושהי מידה מסוימת. כמו שאמרנו, שילוח הכן, אז זה בשביל לקבע באדם את מידת הרחמים, נכון? ככה הרמב"ן מסביר. המהר"ל אומר, לזה אני כן מסכים, אבל לא, את תגיד לי שזה מצד ה... שהקדוש ברוך הוא כאילו צריך אותך שתרחם את האדם, זה לא. זה הוא לא מסכים הרמב"ן. אבל לקבע בך, זה ודאי שכן. מה אתה אומר? מה האינטרס? קודם כל אתה מבין, ברמה שהמהר"ל מדבר, שזה פעולה אלוהית בעולם. זה פעולה אלוהית על האדם. תעשה לאדם טוב, מצד השייכות שלו לסדר האלוהית. כן? האלוהי, כל מצוות, אמרת אלוה הצרופה, לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את האדם, נכון? ובכי מה אכפת לו לקדוש אנחנו רואים, שוחט מן העורף או מן הצוואר. אלא לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את האדם. אז מה הכוונה? אז המהר"ל שמה מסביר. לקרב את האדם אל השם. שיהיה דבק בהשם, שיהיה שייך אל הטוב האלוהי, שיזכה בטוב הזה בעמלו, נכון? מעבר לזה, יש לזה גם טעם. אבל המערה שם אומר, לא תמיד אנחנו יודעים את הטעם. יש מצוות שאתה מבין, אתה מבין את הטעם של כיבוד הורים, נכון? ושל מדבר שקר תרחק. זה מצוות שכליות, יש מצוות שהן שמעיות, שאתה לא מבין בהכרח את הטעם, ואף על פי כן, אף על פי כן, יש לזה טעם כללי. הטעם הכללי זה שזה נועד לצרף אותך. עצם זה שאתה שייך לזה. נכון? מה שלמדנו היום בבוקר. למדנו היום בבוקר, מהר"ל בתפארת ישראל פרק ז' זה היה. אז הוא מביא שם על, על פרה אדומה, ששאל איזה גוי אחד את רבי יוחנן בן זכאי, מה הטעם של מצווה של פרה אדומה? זה נראה כמו מעשה כשפים, נכון? אתם לוקחים כמה טיפות, מזים על המת והוא ניתר. אז הוא אמר לו, ראית פעם, היה לך פעם רוח תזזית? לא. ראית פעם אדם פגשה בו רוח תזזית? היה בו, אומר, כן, ומה אתם עושים שיש לאדם רוח תזזית? אז הוא אומר, אנחנו לוקחים עיקרים ומאשנים תחתה והיא מסתלקת. בסדר, מאשנים, מדליקים, אני יודע מה יש. אני יודע, כן, עיקרים, כתורת, כן, עיקרים, זה, נכון, זה סממנים כאלה, כן? כנראה, משהו כזה. אז הוא אמר לו, הנה, אז אתה, ישמעו אוזניך מה שפיך אומר. טוב, הוא הלך הגוי הזה, ואז אמרו לו, תלמידיו, בסדר, אותו דחית בקנה, כן? עכשיו אומרים, דחית אותו בקש, אבל מה תגיד לנו? אז הוא אמר להם, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אתה רשאי להרר אחריי. זה הטעם, זה הסדר. אז המהר"ל שם מסביר, עצם השייכות של האדם אל הסדר האלוהי, זה כבר, זה העניין של המצווה. לא, הוא אומר להם, לא הפרה, לא המת מתמה, ולא הפרה מתארת, אלא חוקה חקקתי וגזרה גזרתי. זה משפט מזעזע. מה זאת אומרת אין המת מתמה? יש כל כך הרבה... לא, המת הוא מתמה בגלל שזה הסדר האלוהי. והפרה מתארת כי זה הסדר האלוהי. המהר"ל שם אומר, אל תחפש בתורה שהיא ספר טבע ולא ספר רפואות. היא לא עכשיו, זה לא הנקודה. כן, אדם אוכל חיה, המהר"ל אומר. אנחנו עושים חזרה לבוקר. אין אדם... כן, גם כן, אתה מדבר נגיד על מאכלות אסורות, על מה אתה מתכוון? תומת מת, גוי הוא לא מת, טוב, זה עוד נקודה, אמת, עוד נקודה. כן, גם המהר"ל גם אומר את זה, הוא אומר את זה בפירוש. זה מאוד מתקשר למאמר, אנחנו פשוט עוסקים בבוקר, תפארת ישראל, בדיוק בפרקים של טעמי המצוות, אז זה בדיוק פשוט מתקשר פה למאמר הזה. הוא אומר, תדע לך שהמצוות הם לא טוב מצד עצמם. והראיה שאם גוי קיים איזה מצווה, או גוי שלמד תורה, הוא חייב מיטה, נכון? זה לא בשבילו, זה לא נועד אליו. זה כמו שיש גרעין של עץ, הגרעין של עץ אתרוג הוא לא יצמיח תמרים. הגרעין של עץ אתרוג הוא צריך תנאים מסוימים. כן, שתיל של גפן, הוא צריך תנאים מסוימים. תשים אותו על חוף הים, זה לא יוציא אותו מן הכוח אל הפועל, נכון? אז נפש של יהודי היא צומחת דווקא עם המצוות הללו. וגוי זה לא שייך אליו. זאת אומרת שזה לא טוב מצד עצמו, אלא זה מעשים שהם מוציאים מן הכוח אל הפועל את הנשמה של האדם. מגדלים את שם השם דרכו, כן? מגלים את שם השם. מצמיחים את אותו מצמיחים את מה שגנוז בו מבפנים, מבחינה רוחנית. אז בסדר. אז הכל פה, כן, משלים, אבל בסדר. בסדר, עניתי לך, יהודה. כן? טוב, נראה לי שאני לא אתחיל עוד פסקה, כי זה כבר פשוט... מה? זה פסקה ארוכה כבר, וגם הרבה התרחבנו, אנחנו פשוט נמשיך איזה שיעור הבא, זה מאמר שהוא יותר קשה קצת, יותר ככה בקצב יותר איתי מהשלושה מאמרים הקודמים, אבל בסדר, בעזרת השם יתברך. בסדר, הדברים ברורים, דברים מהירים. טוב, בשורות טובות, להתראות.